כל התאריכים שסיפורים על הגלות יהויכין, ראינו את העובדה שהתאריך הזה הוא אירוע מכונן, כי גלות יהויכין הייתה במידה מסוימת גלות מכוננת, כי הקבוצה שיחזקאל יוצא איתה לגלות בבבל היא קבוצה שאמורה להיות התשתית, חיל החלוץ המגיע לבבל כדי להניח יסודות גם פיזיים שבהם יקלטו רוב הציבור שיגלה בהמשך, וגם במידה רבה הם משמשים כתשתית רוחנית. כפי שאמרנו, יחזקאל מכין אותם ליום שבו יגיעו שבורים ורצוצים מטראומה שעוד לא הייתה כמותה מאז היותו של ישראל לעם באדמתו, השבר של חורבן המקדש, השבר של חורבן מלכות בית דוד, השבר של חורבן ירושלים, שבעצם לא נותר שום דבר, בניגוד לגלות ישראל שגלתה קודם והותיר אחריה סמלים רבים, וגם עם היושב על אדמתו עם מלך, פה בעצם הכל נגמר. ראינו שהוא מתחיל את הדברים בשנת 5 לגלותנו, אחרי שהציבור כבר איזשהו קצת התמקם בבבל, קצת יכול להקשיב, לשמוע, והסיפור מסתיים כאן בכ"ד, שפרק כ"ד שזה, לא הספקנו לדבר על זה, אבל זה הפרק שמסיים אותו, אבל זה הפרק שמסתיים בעשרה בטבת. זה מתחיל בעשרה בטבת, זה עשרה בטבת האורגינלי, התחלת המצור על ירושלים. כאשר אמרנו שהחלק הבא מפרק כפל ועד פרק למד ב' זה החלק של פרקי הנבואה על העמים, ומבחינת זמנים אנחנו יודעים שזה מתגלגל לו בין השנה העשירית לשנה ה-12 לגלות יהויכין. בעצם מה שקורה בתקופה הזו בירושלים, בעצם הכתוב מפסיק לדבר ישירות על על מה שקורה ביהודה ובירושלים, פה תחילת המצור. כשמתחיל המצור הכתוב מפסיק לספר לנו. פה בעצם במשך התקופה הזאת יש את המצור והחורבן. זה בעצם, זה מה שקורה בעצם בפרק הזמן הזה, אבל הכתוב לא מדבר ישירות על האירועים. הוא מדבר במקביל על בזמן שזה קורה, לפי התאריכים. הוא מדבר על נבואות על העמים. ובאיזו שאלה מעניינת, שאני רוצה עוד מעט להסביר, דיברנו עליה קצת, אבל עוד מעט נרחיב בה יותר, הוא מספר לנו על העמים השונים, תכף נראה מי הם, כמה, זה להביא גם את הרעיונות. בכל אופן, הוא מדבר על העמים שקשורים למצור ולחורבן, לא סתם איזה עמים סתם, אבל הוא לא מדבר ישירות על האירועים הללו, והוא מתעלם מהדיון הישיר עליהם. כאשר, עוד מעט נחזור לדבר בהגדלה על התקופה הזו, ואילו בחלק האחרון של הספר, החל מפרק למד ג' וזה תהליך מדורג עד פרק מ' ח', כן? זה פרקי הגאולה והנחמה. זאת אומרת, מה שקורה כאן בפרק למד ב', כן, אם פה היה תחילת המצור, בפרק למד ג' מופיע פליט שדיברנו עליו בזמנו, ומדווח על כך שהעיר ירושלים והמקדש חרבו. זאת אומרת, דיווח, כי זה כבר קרה בשנה ה-11, אבל עד שהדיווח מגיע יהיה השנה ה-12, ובעצם הנבואות מתרחסות, הן מתייחסות עד השנה ה-25 לגלותנו, 14 שנה אחרי שהיה החורבן. זה התיארוכים של הנבואות הללו. האמת היא שכאן אצלנו יש נבואה אחת שקשורה לשנה ה-27 לגלותנו, שזה התאריך המפורש שלה. תכף נגיד משהו על התאריכים בכלל, ובאופן כללי כאן אנחנו עוסקים בפרקי הגאולה והנחמה, שהפרקים ככה עוברים בתהליך מדורג מן החורבן עד שמתארים את הגאולה העתידית מקדש יחזקאל, ובאמת דברים נכבדים. כאשר זה המבנה של הספר, זה מסגרת הזמנים של השמעת הנבואות, כפי שכתוב בכחול, ובעצם אנחנו יכולים באמת, ואני רוצה לדבר היום על החטיבה השנייה, פרקי הנבואות אל העמים, על משמעותם של משמעותה של החטיבה הזו. בכל אופן, מה שחשוב לענייננו זה כמה דברים. א', השאלה, מה באמת, למה באמת פה הוא שותק? הוא לא מתאר את האלוהים. יכולים להבין שהוא לא רוצה לתאר בגנותם של ישראל, ואין תיאור ישיר שמלווה את החורבן ואת הגלות. הכתוב לא מספר על כך באופן ישיר, הכתוב מספר על הדברים האלה באופן עקיף. הוא מציין לנו את העובדה הזו שזה מה שקורה, אבל הוא לא מתייחס לכך. הוא מספר על העמים שהם מייצרים את הסיטואציה הזו של המצור ושל החורבן. הוא לא מספר על המצור והחורבן, הוא מתייחס לעמים האלה כמי שכבר ביצעו או מבצעים את העניין הזה, ובא, הוא בא איתם חשבון. מבחינה זו, לחטיבה הזאת יש חשיבות גדולה מאוד, ופה אני רוצה עכשיו לפתוח את הדיון להיום, ולעשות פוקוס על החלק הזה, ולספר לכם קודם כל מה יש בפרקים הללו. אז אפשר לחלק את זה לשלוש קבוצות, פרק כ"ה, פרק כ"ו, כ"ז וכ"ח, בפרק כ"ט, כן? למד, למד א', למד ב'. אז ככה, פה יש לנו סיפור של פרק אחד, פה יש שלושה פרקים, פה יש ארבעה פרקים, כאשר על מי מהעמים מדבר כאן יחזקאל. בפרק כ"ה, תסתכלו, תראו שהוא מדבר על ארבעה עמים. ארבעה עמים. מי הם ארבעת העמים שהוא מדבר עליהם כאן, בצורה מפורשת? פרק לא ארוך, בערך ארבעה פסוקים בממוצע על כל עם. אז יש פה על מי? מתחיל על עמון, ואחרי כן על מה? בכל מה?
מצרים.
מצרים לא. תסתכלו. מואב. מואב, מאוד?
אדום.
אדום ו?
פלישתים.
אכן כן, ארבעה עמים קטנים יחסים. כן, שנים קטנים. לאחר מכן הוא מדבר בפרקים כ"ו, כ"ז, כ"ח, שלושה פרקים. על מי הוא מדבר?
בבל. בבל.
כ"ו, כ"ז, כ"ח, אתה לא מדבר. יחזקאל, כ"ו, כ"ז, כ"ח, לא מדבר על בבל.
מה? ככה אמר השם אלוקים, הנה מביא את צור נבוכדנצר מלך בבל מצפון מלך.
על מי? על מי הוא מביא אותה?
צור
וצידון. הנושא שמדברים בו הוא צור וצידון. והחלק הבא, על מי מדברים בכפתת עד למד בית? על מצרים. פה מדברים על מצרים. אני אוסיף לכם פה במאמר מוסגר בבל, ואני אסביר את דברי. תראו, בעצם החלוקה היא פה מאוד מעניינת, והיא עוסקת בעמים. עכשיו בוא נגיד, ההבדל בין הקבוצה הראשונה לקבוצה השלישית ברורה לגמרי, כי הקבוצה הראשונה עוסקת בעמים קטנים, הקבוצה השלישית, כן, מדברת על ה מעצמות הגדולות, נכון? עכשיו, אני גם יכול להבין את הדיבור או את ההקשר על העמים הקטנים, שכפי שאמרתי קודם, במוצע ארבעה פסוקים לעם. תכף נדבר קצת על התוכן, תוכן דומה. כאשר הדיבור על המעצמה הגדולה או על המעצמות הגדולות, תכף נדבר, מתרחב פה לארבעה פרקים. אנחנו מבינים את הדגישים הללו. השאלה הגדולה היא למה הכתוב מקדיש שלושה פרקים לצור וצידון. אם הייתי שואל אתכם עכשיו, אני אגיד לכם לשימה של עמים, זו כשכתובה על הלוח, חלקו לי אותה לקבוצות. לכמה קבוצות אתם מחלקים אותה? שתיים. והייתם מצרפים את צור וצידון למי?
לראשונה.
לראשונה. מה ביג דיל צור וצידון שהם קיבלו פתאום נפח כזה גדול? הייתי חושב שצור וצידון הם עמים קטנים, כמו עמון, מואב, אדום, פלישתים. לא הייתי מצרף אותם למעצמות הגדולות. ופה באמת יש איזו תחנת ביניים מעניינת שעוסקת בצור וצידון, שנותנת לה פתאום איזה נפח גדול. וזאת גם שאלה למה. אז בוא נגיד, תכף נדבר על השאלות הללו. אני קודם רוצה לדבר בגדול על הדיבור על העמים, ומה המחנה המשותף בדיבור על העמים בכלל, ודווקא בחלק הזה של הספר. אחר כך ניכנס בצורה ממוקדת למה הפרופורציות הללו ומה התוכן שיש בדיבור על העמים בהיקפים השונים. אז ככה, בואו נתחיל קודם כל עם השאלה המרכזית, או בואו נראה את פרק כ"ה. בואו, חבל שנגיד דברים שבעל פה סתם, בואו נראה את פרק כ"ה, ועל בסיס זה נקיים את הדיון הבסיסי הראשוני. פרק כ"ה הוא פרק קצר, והוא גם די דומה בארבעת חלקיו, אז זה לא מסובך לאפיין אותו וככה לראות את מרכיביו השונים. אז בואו נראה את ספר יחזקאל פרק כ"ה. ספר יחזקאל פרק כ"ה מספר לנו על ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל בני עמון וינבא עליהם. שים פניך, פרשו של דבר, להפנות את המבט לעברם. האם יחזקאל הגיע לכל העמים הללו פיזית? לא. לא הגיע אליהם. האם הוא הלך או העביר מסרים בדרך זו או אחרת אל העמים הללו? בכתובים זה לא כתוב. לכאורה, אל אוזני מי הוא מדבר?
הגולים.
ובכן, הוא מדבר על אוזני הגולים. אז מה הוא רוצה לספר לגולים שגלו איתו? על מה שקורה עם העמים, או מה שיקרה עם העמים הללו. אז בואו נראה. שים פניך אל בני עמון וינבא להם. ואמרת לבני עמון, שמעו דבר השם אלוקים. כה אמר השם אלוקים, יען אומרך אח. אח זה קריאת
עידוד,
שמחה, זה על הכיפק. אל מקדשי כי ניחל, ואל אדמת ישראל כי נשמה. כי אתם מאוד מרוצים, כיף לכם, עם מה? שבית המקדש הפך לחורבה, ואדמת ישראל הפכה להיות שוממה, ואל בית יהודה כי הלכו בגולה. בקיצור, אתם מאוד שמחים עם התוצאות של האירועים שמתרחשים במהלך אותם פרקים שאנחנו מדברים, האירועים שקרו אז. לכן הנני נותנך לבני קדם למורשה, וישבו טירותיהם בך, ונתנו בך משכניהם, הם היוכלו פרייך והם הישתו חלבך. דהיינו, את איפה שאת גרה, גם כן יבואו בני קדם, עמים מן המזרח, יפשטו ויהפכו אותך לארץ חריבה. נכון? והם ייהנו מן התוצרים הטובים שיש בארצך, ונתתי את רבה, רבה זאת, עיר הבירה, רבת עמון, נכון? עד היום, רבת עמון, נכון? עיר הבירה של עמון, רבה, כן? הנה אני אפוך אותה לנווה גמלים, ואת בני עמון למרבת צון. דהיינו מקום שומם, במקום מדברי, שבו מסתובבים גמלים, שבו מסתובב הצון, נכון? וידעתם כי אני השם. מי ידעתם כי אני השם? מי ידעו?
גולים.
גם הגולים, ואולי גם אותם עמים שיראו את התוצאה שלהם. רבותיי, אותו סיפור, כי כה אמר השם אלוקים, יען מחה יד. דהיינו מחית הכפיים. ורקחה ברגל. דהיינו, אתה קפצת, רקדת, ותשמח בכל שעתך בנפש אל אדמת ישראל. שמחת על מה שקורה עם ארץ ישראל. לכן הנה נתיתי את ידי עליך. ונתתיך לבז לגויים, והכרתיך מן העמים, ועבדתיך מן הארצות, אשמידך, וידעת כי אני השם. כה אמר השם אלוקים, יען, אמור, מואב וסעיר, הנה ככל הגויים בית יהודה. שוב אותו רעיון, הם שמחים שגם יהודה חרבה. לכן אני פותח את כתף מואב מהרים מערב מקצהו, צבי ארץ בית הישימות, בעל מעון וקירת ימה. דיימה, אנחנו אפתח ואני אפרק את כל הערים הבצורות של ארץ מואב לבני קדם על בני עמון ונתתי עליהם מורשה. למען לא תזכר בני עמון בגויים, ומואב יעשה שפטים וידעו כי אני השם. כה אמר השם, יען עשות אדום במקום נקם לבית יהודה. אותו דבר, האדומים נקמו ופגעו ביהודה. וכו' וכו', נתתי את ידי על אדום, וחלתי מן האדם ובהמה, כי כה אמר השם על פלישתים, אותו דבר. מוריי ורבותיי, אנחנו שומעים פה משהו מעניין שאנחנו מכירים אותו. כשהגיעה לפה האימפריה הבבלית, כן? אז, והיא כבשה, ועשתה את כל מה שעשה, מי קפץ על הסוס? מי ניצל את המימה שניצרה? מי פגע בעם ישראל, ביהודה? מי היה שותף בכל הטבח ביהודים? כולל אלה שניסו לברוח, כולל אלה שניסו להציל את עצמם. מכירים את זה היטב גם מספר עובדיה, נכון? שהם הסגירו גלות שלמה, כן? הם עמדו, איך כתוב? תסתכלו רגע בספר עובדיה, בואו תראו, כן? זאת הפטרה אמנם שאנחנו מכירים אותה. הנה אנחנו רוצים לראות לרגע את עובדיה, ועובדיה נמצא אחרי עמוס, ושם הוא מדבר על אדום, וכתוב מספר פה על שחצנותה של אדום, על תחושתה שהיא שם נמצאת בערי אדום, במקומות מבוצרים, זה אותם מבצרים, אותם ערים בצורות שאיש לא יצליח לפגוע בהם. והנה הכתוב מספר לנו על התורה האכזרית שבה הם התנהגו כלפי אחיהם יהודה, שהרי קובעי סב אחים היו, והם נהגו בהם בצורה מאוד מאוד ברוטלית. הנה הכתוב מספר לנו בפסוק י' לצורך העניין מעובדיה, בפסוק י' באיזה פרק? א', אין הרבה אופציות. מחמס אחיך יעקב תחסך בושה ונחרדת לעולם, ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו ונוכרים באו שערב. זה הוא מתאר את המציאות שאנחנו מדברים עליה עכשיו. ועל ירושלים ידו גורל, דיינו התנפלו עלינו, הטילו עלינו מצור, החריבו אותנו, מי חגג והצטרף לחגיגה הזאת? גם אתה כאחד מהם הצטרפת לעסק. ואתה אל תראה ביום אחיך ביום נוכלו, ואל תשמח לפני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. דיינו אל תפתח פה גדול, אל תשמח על היום שבו יהודה חרבו. אל תבוא בשער עמי ביום אדם, ואל תראה גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלח לה בחילו ביום עדו, ואל תעמוד על הפרק, על הפרק זיינו על פרשת דרכים, להחריט את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. זה מתברר שזה מה שהוא עשה, שהוא פגע. הוא ניצל את ההזדמנות שבבל פלשו, הוא ניצל את ההזדמנות שבבל פגעו, והיו פליטים שברחו אולי לעבר אדום, ומה הם עשו? הסגירו אותם, הרגו בהם. כמו הסיפור שקרה במלחמת העולם השנייה. מה קרה במלחמת העולם השנייה? מי שהוביל את המאבק ואת השמדה של היהודים היו הנאצים, אבל הנאצים לבד מעולם לא מצליחים להגיע לתוצאות כל כך מקיפות וכל כך יעילות, אולי שיתוף הפעולה של עמים רבים באירופה שסייעו בהם בהזדהות, אם זה היו פולנים, ואם זה היו רומנים, ואם זה היו הונגרים, ואם זה היו צרפתים, ואם זה היו כל מי שאתם רוצים, כל אירופה ובא ככולה נתנו יד, סייעו. האוקראינים, שיתוף פעולה אקטיבי, מתלהב כדי להרוג בעם ישראל. הוריי ורבותיי, השאלה שעומדת כאן על הפרק ועליה מנסה לענות כאן הנביא, זה בעצם מי בא לבית. הרי התחושה היא שעם ישראל הפקר, כל אחד יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. ובאיזשהו מקום השאלה הגדולה שתזעק, וואלה, מה קורה? דיברנו על השאלה הזאת כבר קודם, על שאלת הגמול, אבל פה השאלה הופכת להיות חריפה במיוחד, ובעיצומם של הדברים, הכתוב לא מתאר את החורבן עצמו, הוא מדבר על תוצאותיו, והוא אומר לו, רבותיי, דעו לכם שכל העמים, כולל הקטנים, שהיו שותפים בתהליך הזה, וזה המחנה המשותף של כל הפרקים הללו, יש דין ויש דיין, יש מנהיג לבירה. אל תחשבו שהקדוש ברוך הוא לא יבוא איתם חשבון. נכון, הוא נתן להם תוקף, הוא נתן להם כוח, הוא נתן להם כלים, כי עם ישראל צריך היה להענש, ועם ישראל משמש, והם משמשים ככלי ענישה לעם ישראל. אבל על מעשי הזוועה שהם ביצעו, על מעשי הזדון שהם עשו, על ההתלהמות ועל ההתלהבות שלהם לבצע את הדברים הללו, על הדברים האלה לבוא איתם חשבון. ובעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא שולח את, את, את יחזקאל לדבר עם העמים הללו פיזית. הוא משמיע את הדברים האלה לאוזניהם של העם, כדי שיבינו שהקדוש ברוך הוא מתכוון לבוא איתם חשבון, ולבוא איתם חשבון על כל אותם מעשים קשים שהם עושים. הוא רומז להם פה, הוא לא מתאר אותם בפרוטרוט, אבל אנחנו יודעים היטב מה קרה באותם שנים. אתה רואה גם את הכותרות, אתה רואה את הכותרות, מתי הפרקים הללו נאמרו. נכון, פה לא נאמר לנו את הזמן של פרק כ"ה, אבל בפרק כ"ו כתוב לנו כן, והיא ב-12 שנה, היינו בשנה ה-11. אנחנו מוצאים בהמשך תאריכים נוספים. הנה הכתוב מספר לנו בהמשך את הפרקים, את המקורות של הזמן. אנחנו מוצאים פעם נוספת בפרק כ"ט, פרק כ"ט פסוק א', בשנה העשירית, בעשירי, השנה העשירית של המצור, של המצור פה בעיצומו, שנה העשירית לגלות יויכין, כל התאריכים, כן? דיינו השנה העשירית זה באמצע המצור, כי זה התחיל בשנה התשיעית ונגמר בשנה ה-11. הנה בדיוק שנה אחרי התחלת המצור, כי בשנה העשירית, בעשירי, חודש העשירי, שרה בטבת, נכון? נכון? ב-12 לחודש, ממש פה זה י"ב לטבת, שנה אחרי התחלת המצור. כי התחלת המצור זה פרק איפה? כ"ד, תראו, פרק כ"ד, איך מתחיל פרק כ"ד? וידבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, סמך מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. הנה התחיל כאן המצור על ירושלים. שנה אחרי כן, ויומיים, הוא משמיע את הנבואה הבאה. וכל התאריכים שמופיעים, פרט לתאריך אחד, אמרתי לכם, פרק כ"ט פסוק י"ז, תראו את פרק כ"ט פסוק י"ז, והיא ב-27 שנה, בראשון, ב-1 לחודש. השנה 27 לגלות יחין. זה התאריך המאוחר ביותר שמופיע בספר, 16 שנה אחרי החורבן. כאשר אנחנו מוצאים עוד פעם בפרק למד, פסוק כף, והיא ב-11 שנה, בראשון ב-7 לחודש. אחר כך בפרק למד א' והיא ב-11 שנה, בשלישי ב-1 לחודש. כאשר אנחנו מוצאים אחרי כן בפרק למד ב' והיא ב-12 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש. וכך גם בפסוק י"ז, והיא ב-12 שנה, ב-5 לחודש. במילים אחרות, אתם רואים שכל התאריכים שמציינים לנו פה הם התאריכים של השנה העשירית, השנה ה-11 והשנה ה-12. עכשיו שימו לב, דבר שלא נתקלנו בו בפרקים הקודמים וגם לא בפרקים הבאים, במידה ויש תאריכים, התאריכים בפרקים האחרים הם סודרים. ראינו בהתחלה בפרק א', שזה היה בשנה החמישית לגלותינו, בפרק ח' זה היה בשנה השישית לגלותינו, בפרק כ' זה היה בשנה השביעית לגלותינו, בפרק כ"ד זה היה השנה התשיעית לגלותינו. הסדר של התאריכים מסודר. פה אנחנו מגלים בלגן, קדימה, אחורה, כולל קפיצה עד השנה ה-27. זאת אומרת, ברור לגמרי שמדובר פה על קובץ נבואות שהתקבצו פה יחד בעריכה הסופית של הספר, שהם לא כרונולוגיים, הם לא הושבו בסדר הזה, ובאמת יש פה איזושהי אמירה, יש פה קובץ שבא לדבר על העמים, והפרקים הללו הושמעו בזמנים שונים, התאריכים מזגזגים מבחינת הסדר, יש פה איזושהי קפיצה, אי סדר, באמת יש פה איזה מין רעידת אדמה, האירועים הללו פה מרעידים את הסדר, והאירועים שקורים פה מרעידים את הסדר. ומה שבעצם הנביא אומר לעם, הוא לא מספר לעם על מה שקורה עכשיו ביהודה וירושלים, כי על זה לא מדברים ישירות. אפילו הפליט שיבוא בפרק למד ג' יספר לנו על העיר שהוקטה, ויחזקאל לא יקבל את החורבן בנבואה. דיברנו על זה כבר באחד השיעורים הקודמים, כי נבואה וחורבן הם תרתי דסתרי, ועל כן באמת הדברים הללו יופיעו רק ברמיזה ובעקיפין. כאשר הוא רוצה כן לדבר על החורבן ועל המשמעויות שתהיינה לעניין הזה, הוא מדבר בנבואות על העמים. הנבואות על העמים הללו לא רץ איתם יחזקאל פיזית, אלא כתובות של העמים והעביר להם. הדברים הללו נאמרו לאוזניהם של ישראל. כדי שידעו ויבינו שהמאורעות הקשים שהוא אפילו לא מתאר אותם בכתובים, האירועים הללו יש להם בעל הבית ויש להם מי שיבוא חשבון עם הגורמים שיבצעו אותם. התובנה הזאת היא מאוד 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 חשובה ביחס להכנה של המנהיגות הרוחנית, שתצטרך לתת הסברים לאנשים שיביאו בשנה ה-12 והלאה, שבורים, בטוצים, מן החורבן שיהיה. והם כבר בשעת ההתרחשות של הדברים, יחזקאל אומר להם, חבר'ה, יש דין ויש דעה. זה לא הפקר. הדברים יבואו לכלל חשבון, והדברים הללו יטופלו. כולל, והוא מתחיל דווקא עם העמים הקטנים. אותם עמים קטנים שהם היו הסייעים של המעצמה הגדולה. שימו לב, אין אמירה מפורשת ואין דיבור מפורש אצל יחזקאל על מי? על בבל. תבינו, ליחזקאל יש בעיה, הוא לא יכול לעמוד בבבל ולדבר נגד בבל באופן חזיתי. למה? כי יתפסו אותו, ולא צריך להסביר מה קורה למדינה. אם במלכות ישראל או יהודה היו מלכים שהיו מוכנים להקות את הנביאים, שהנביאים דיברו נגדם, נכון? ניסו אותם לכלא, היו כאלה אפילו שהוצאו להורג, או ניסו להוציא אותם להורג על דיבור נגדם. אז קל וחומר, בנו של קל וחומר, אם תעבוד מעצמה כמו בבל, שיבוא בתוכה הנביא וידבר חורבנה וכו' וכו'. לכן, כשרוצה יחזקאל לדבר על מה עתיד לקרות לבבל, הוא מדבר על מי? על מצרים. אין ספק, מצרים היא מעצמה. מצרים היא מעצמה. הוא מתאר בפירוש, ואני בכוונה קופץ רגע לחלק האחרון של הפרקים כדי לגמור את הסיפור שם, ואז נוכל לשאול את שאלת הביניים על צור וצידון, דבר עליה אגב. בכל אופן, בואו רגע נראה את ה... כשהוא מדבר על מצרים הוא מתכוון למצרים, אבל הוא מתכוון גם לבבל. כשהוא מדבר על בבל, הוא מדבר על מצרים, הוא מדבר עליה בתור דגם, כמו שהוא מדבר על עמון ומואב וצור ואדום ופלישתים, מתכוון לכל מי שסייע. מי היה דיבר הכתוב בהווה? מי העמים שסייעו? זה השכנים, פלישתים מצד מערב, עמון, אדום ומואב, כן, שמופיעים פה, היו מן החזית המזרחית מדרום לצפון, כן? כולם, אדום, מדרום, עמון, מואב, או מואב ועמון, כן, לפי סדר. אז עכשיו גם היו אחרים, גם כן יבואו אותם חשבון. אנחנו מכירים גם, דרך אגב, את הנושא הזה בתהילים תקוף למדזיין. על נערות בבל, שם יפשבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. אז הם, כן, הוא מדבר שם, כשעם ישראל נמצא בקוף למדזיין, על נערות בבל, נכון? הוא נמצא על נערות בבל, והם שם כואבים את חורבנה של ירושלים, משביטים את כלי הנגינה, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, ארון שמחתי. אז יש פסוקים ששכחנו אותם. זכור השם, למי? לבני אדום, את יום ירושלים, נכון? האומרים ארו ארו עד היסוד. מי היה שותף? מי? בני אדום באו לחגוג כפי שראינו קודם, הם סמכו בחורבנה של ירושלים. בת בבל, היא בבל, היא זאת היא המובילה, אבל מי שתפס טרמפ וסייע להם היו אדום. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. דיינו, הנה זה מה שראוי שיעשו לכם, כמו שעשית לנו. מה עשית לנו? ניפצת את התינוקות שלנו, את ראשיהם של התינוקות ניפצת אל הסלע. מכירים את התמונות הקשות הללו, כולל מהתקופה של השואה, של הריגה בצורה אכזרית וברוטלית ביותר תינוקות. וזה מה שקרה גם אז. ובאמת הוא מדבר פה גם על בבל וגם על אדום, שעשו זו בחסותה של זו. אז זה באמת הפרק הזה, ואנחנו שומעים ביחזקאל בפרקים כפתת למד למד א' ולמד ב', ובואו נציד בהם עכשיו, כן, אחרי שראינו את הפרינציפ של פרק כפי, כן, בואו נראה, מדברים עכשיו על המצרים, אבל הכוונה היא גם, כפי שאמרתי קודם, למה העצמה הגדולה לבבל. בואו נראה, פרק כפתת, בשנה העשירית, בעשירי, ב-12 לחודש היה דבר השם אלה לאמור, בן אדם, שים פניך, אני קורא בפרק כ"ט פסוק א', שים פניך על פרעה מלך מצרים, וינבא עליו ועל מצרים כולה. כן, שוב, הוא לא הולך למצרים, הוא נמצא בבבל, הוא נשאר בבבל, הוא לא שולח להם פקסים, הוא לא שולח להם שום דבר. הוא שם את פניו לעבר זה ומדבר לאוזניהם של ישראל. דבר ואמרת, כה אמר השם אלוקים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יעוריו, אשר אמר לי יורי ואני עשיתי לי. גם זה הפטרה, הפטרת בו ובהירה. ובכן, איזה מין תנים גדול שיובץ, רובץ בתוך היעור, בטוח בעצמו שאף אחד לא יכול לעשות לכלום. אבל ידידי יקר, אל תחשוב, אתה יכול להשתולל חופשי. ונתתי חכים בעיל חייך. חך זה טבעת ששמים כדי לרסן בהמה עם כוח גדול משתוללת, מרסנים אותה. והדבקתי דגת יעוריך בקסקסותיך, ועליתיך מתוך יעוריך, ואת כל דגת יעוריך בקסקסותיך נדבך, ונטשתיך המדבר אותך ואת כל דגת יעוריך תעשבת יפול. שמוצאים אותך ממקור המים, אתה תהיה זרוק במדבר הלוהט, אתה תתייבש, תתמוטט, לא תאסף ולא תיקבץ לחיית הארץ, לעוף השמיים נתתיך לאוכלה. דיינו, את הבגרים שלך, השלדים שלך, הגביות שלך, שהוצאו ממקור חיותה מן היעור, שהוא סמל העוצמה המצרית, אתה תושלח וחיות הטרף יאכלו אותך. וידעו כל יושבי מצרים כי אני השם, יען היותם משנת קנה לבית ישראל. כי אנחנו זוכרים היטב למה צדקיהו מרד, למה צדקיהו בנה איזה שהם אשליות שבית ים הוא יצא למרד נגד בבל, בניגוד להנחיותיו של ירמיהו, אבל לא משנה כרגע. והוא בונה על הסיוע שמצרים כביכול תיתן לו, והם גרמו לכך שבסופו של דבר האשליה הזאת שהם נטעו בלב צדקיהו הביאה למרד, שהביאה למצור הבבלי, שהביאה לחורבן. בתופסם בך בכף תרוץ, ובקעת להם כל כתף, וישרם עליך תישבר ואתה להם כל מותניים. לכן כה אמר השם אלוקים, אני מביא עליך חרב, והכרתתי ממך מתוך מצרים אדם ובהמה, הייתה את מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני השם, יען אמר יאור לי ואני עשיתי. דהיינו השחצנות הזאת שאף אחד לא יוכל עליי. וזה מה שקורה פה בהמשך, התיאור של החורבן הגדול שיבוא. הכתוב מספר לנו בהמשך על המפלה. מי דרך אגב יביא את המפלה? סור זה בנבוכת נצר. כתוב בפירוש בפרק כ"ט פסוק י"ז, והי ב-27 שנה, בראשון, באחד לחודש, היה דבר השם אלה למור בן אדם, נבוכת רצר, מלך בבל, העביד את חילו עבודה גדולה אל צור, זה סיפור של צור, שעוד נחזור אליו אחר כך, והוא בדרך דרומה. הוא יגיע למצרים, אחרי שבצור הוא נחל תבוסה, עוד נדבר על זה. פסוק י"ט, לכן כה אמר השם אלוקים, הנני נותן לנבוכד רצר בבל את ארץ מצרים, הוא יכבוש אותה, ונשא את המונה, ושלל שללה, ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו. דיינו, מה שהוא לא הצליח לעשות בצור, הוא יצליח לבצע במצרים, והוא יקה אותה מכה גדולה. פעולתו אשר הוא בד בה, תתי לו את ארץ מצרים, אשר עשו לי נאום השם אלוקים. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני השם. ויהי דבר השם אליי לאמור פרק למד, בן אדם, ינבא ואמרת כה אמר השלוקים, הלילו, הל היום, כי קרוב יום וקרוב יום להשם, יום ענן את גויים יהיה, ובעל חרב במצרים, ותחל חלה בקוש, ונפול חלה במצרים, ולקחו המונה ונהרסו יסודותיה. כוש ופוט ולוד וכל הערב וכובני ארץ הברית איתם בחלב יפולו. הממלכה או המעצמה המצרית לא הייתה לבד, תמיד מעצמה יש לה כל מיני עמים שהיא תחתה, וכתוצאה מכך יש לה גם את העוצמה הצבאית. מדברים פה על כוש, מדברים פה על לוד, על פוט, מדברים פה על כל העמים השכנים שהם חלק מהצבא המצרי. כה אמר השם אלוקים, כה אמר השם, ונפלו סומכי מצרים, וירד גאון עוזה ממגדול סבנה, בחרב יפלו בלאום השם. ונשמו בתוך ארצות נשמות, וערב בתוך ערים נחרבות תהיינה, וידעו כי אני השם, פיתתי אש במצרים, ונשברו כל עוזריה. בקיצור, הכתוב מספר לנו פה על כה אמר השם אלוקים, והשבטתי את עמו למצרים, בירך בתל מלך בבל, הוא ועמו איתו עריצי גויים, מובאים לשחט ארץ והריקו חרבותם למצרים, ולא את ארץ חלל. קיצר תיאור. עכשיו, איך אני יודע שזה הולך גם על אותו רעיון שמדבר, שגם המצרים וגם העמים האחרים שהרגישו הרגשה של עוצמה, של כוחי ועוצם ידי, שאף אחד לא יכול עליי, ובסוף הם נחלו תפוסה קשה. מאיפה אני יודע שזה הולך גם על בבל? לכן זה עולה באופן ברור בפרק למד א', אחד הפרקים היפהפיים, פרק למד א', פרק למד ב', מתאר לנו פה, כן? כל מקום שכתוב פרעה מלך מצרים, אתה יכול לחסות נבוכדנצר מלך בבל. מהסיבות שאמרתי קודם, הוא לא יכול לדבר מפרשות נגד נבוכדנצר, כי הוא נמצא בתוכם, אבל בעצם הוא מתאר פה תיאור של עוצמה, של מעצמה, שמצליחה, שהיא מרגישה שאין עליה. הגובה, ההצלחה מסחררת אותה. מגיעים לאיזו תחושה של... ותראה, הוא אומר בפירוש, פרק למד א' פסוק א', ועיד ב-11 שנה, בשלישי ב-1 לחודש, הדבר השם אלה, אמור בן אדם, אמור אל פרעה מלך מצרים ואל עמונו, אל מי דמית בגודלך? אתה חושב את עצמך, עוצמה אדירה. הנה אשור, ארז בלבנון. אשור המעצמה שהייתה, שנפלה, יפה ענף וחורש מצל וגובה וקומה, ובין אבותים הייתה צמרתו. עץ הגיע גבעים אדירים. מים גידלו, תהום רוממתו, את נרותיה הולך סביבות מטעה ואת עלותיה שלך אל כל עצי השדה. כן, יש לה שפע של מים, שפע של עוצמה. על כן גבהה קומתו מכל עצי היער, ותרבנה שר אפותיו ענפיו, ותארכנה פורותיו ממים רבים משלחו. אפותיו כיננו כל עוף השמיים. כפי שראינו אתם זוכרים בדניאל, את העץ הגדול שכל בעלי החיים יושבים בצילו. ותחת פורותיו ישבו כל חיית השדה. ובצילו ישבו כל הגויים רבים. איזה מין מעצמה שכולם חיו בצילה. ואיף בגודלו באורך דליותיו היה כי היה שורשו אל מים רבים. ארזים לא עממו. כן, איזה ארז ענק, אף אחד לא יכול היה לעמם את עוצמתו. בגן אלוהים. ברושים לא דמו אל ספותיו וארמונים לא היו כפרותיו. כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביפיו. יפה הסיטיב. בכל דליותיו. שוב, מי עשה אותו? מי הבעל הבית? מי העלה אותו לגדולה? מי העלה אותו לגדולה? קדוש ברוך הוא. ויקנו כל עצי עדן אשר בגן האלוהים. לכן כה אמר השם אלוקים. על מי הוא מדבר פה? על מי הוא מדבר פה? על אשור, שמשמש את דגם למה שיקרה גם אחר כך עם מי? עם מצרים. אבל אפשר להגיד אשור מצרים, ולהמשיך את כזו המחשבה, ולהגיד גם בבל. יען אשר גבעת בקומה. ויתן צמרתו אל בן אבותים ורם לבבו בגודלו ויתנהו ביד אל גויים חזקים אלי הארץ חזקים עשו כמו עי עשו יעשה לו ברשעו גירשתיו ויחרטו זרים אריצי גויים ויצ'ו אל הערים ובכל גאיות נפלו דליותיו כל הענפים נחרטו, ותשבר לפורותיו בכל אפיקי הארץ, וירדו מצילו כל עמי הארץ ויתשו. לכן כשהוא נופל, כל עמים שהיו בחסותו, מסתלקים. על מפלותו השכנו כל עוף השמיים, ועל פורותיו היו כל חיית השדה. למען אשר לא יגבו בקומתם כל עצי מים, ולא ייתנו את צמרתם אל בן אבותים, ולא יעמדו עליהם בגובם כל שותי מים, כי כולם ניתנו למוות אל ארץ תחתית, בתוך בני אדם אל יורדי בור. בקיצור כולם ירדו למטה והוא ממשיך לתאר את הנפילה הזאת והוא רואה את כל מיטב הלוחמים ואת מיטב העוצמה ואת מיטב הכוח הוא רואה את כולם שכולם מגיעים אל השאול כן? הוא מגיע אל השאול הוא מגיע אל ארץ תחתית כפי שהוא קורא לה הוא מגיע שם הנה בפסוק י' ז' גם הם ירדו איתו שאולה אל חללי חרב כן? ובפסוק י"ח, מה השחצנות, אל מי דמית ככה בכבוד וגודל בצי עדן? והורדת את הצי עדן אל ארץ תחתית, בתוך ערלים תשכב, את חללי חרב, הוא פרעה וכל עמונו נאום השם אלוקים. כמו פרעה, כמו אשור. ואותו דבר, הוא יתאר לנו בהמשך, הוא יתאר את הקירה, הוא יתאר את זה שהוא יתלבש על פרעה ויקה אותם, זה בפרק למד ב'. ואחר כך הכתוב מתאר לנו בהמשך, תראו את פסוק י"ז. אותו הוא מראה כולם איזה מין בית כברות איזה מין מחסן גרוטאות של כל העמים כולם פרק למד בית פסוק י' ז' והיא ב-12 שנה ב-15 לחודש היה דבר השם אלי למור בן אדם נהה על המון מצרים והורידהו אותה ובנות גויים אדירים אל ארץ תחתיות את יורדי בור. ממי נעמת? רדה והושכבה את ערלים. בתוך עלי חרב יקרו חרב ניתנה, משכו אותה ואת כל המוניה. ידברו אלי גיבורים מתוך שאול את עזריו. כן, יחשוב שהוא לא מגיע לעולם המוות, פתאום גם הוא יגיע. ירדו, שכבו ערלים חלי חרב. את מי הוא מוצא בעולם המוות שם? שם אשור וכל קהלו סביבותיו, קברותיו, כולם חללים אלפים בחרב. וכו' וכו'. פסוק כ"ד, שם אילם וכל המונו סביבות קבורתה, כולם חללים הנופלים בחרב, וכו' וכו'. ואת מי עוד הוא ימצא שם? בפסוק כ"ו, שם משך תובל וכל המונו סביבותיו, קברותיה, כולם ערלים, חולי חרב, וכו' וכו' וכו'. הלאה, מי ימצא עוד שם? פסוק כ"ט, שם אדום מלאכיה וכל נשיאיה, אשר ניתנו בבגורתם את חלי חרב, המה את ערלים ישכבו את יורדי בור. שם הנסיכי צפון כולם וכל צידוני אשר ידעו את חללים מחיתם וגבורתם וכו' וכו'. אותם יראה פרו וניחם על כל המונו חלי חרב פאו וכל חילון ומה שהם נוקיים וכו' וכו'. רבותיי, מי חסר פה ברשימה? מה? בבל. אבל בעצם בבל היא לא יוצאת דופן.
בבל היא לא נחרבה.
בסדר, גם מצרים עוד לא נחרבה, כי הוא אומר את הנבואה הזאת.
לכן הוא לא מתאר אותה בתוך העמים שמתו.
בסדר, אבל הוא כן מתאר את מצרים, הוא כן מדבר את העמים האחרים. למה? כי מבחינתו העתיד הזה כל כך מוצק, זה חלק, אין לו ספק בכלל. הוא לא יכול לדבר בפירוש על בבל, למה? כי יתלו אותו. הוא לא יכול לדבר נגד בבל בבבל. אבל כל מי שמקשיב טוב, הוא מבין שהוא לא מדבר רק על מצרים. כי מצרים היא כנסת לתוך רשימה של עמים, של ממלכות, של מעצמות. חלקם בעבר, חלקם בהווה, שגם הם אין להם תעודת ביטוח ושכפת שיגן עליהם בכל מקרה ובכל מחיר מן הגורמים שיבואו ויעקו בהם. במילים אחרות, מה הכתוב רוצה לומר בבית קלה לאוזניהם של ישראל? מי הבעל הבית האמיתי? קדוש ברוך הוא. הוא שנותן תוקף, הוא שנותן כוח, הוא שיבוא חשבון עם כל העמים שהתנהגו בצורה עריצה, שיהיו שותפים בחורבנה של ישראל ויהודה. הנה כי כן, זה בעצם האמירה הנוקבת שיש פה. הוא לא מדבר ישירות על החורבן, הוא לא מתאר את הדברים, הוא כן אומר את הדברים הללו, כי אלה השאלות שעולות מן המציאות, שהוא לא מדבר אליה מפורשות, אלא הוא מדבר על התוצאות שתקרנה, דיינו חורבן יהודה וירושלים, דש בדוד, אבל הקדוש ברוך הוא יבוא חשבון עם כולם. האמת היא שיש שני פסוקים שבאמת מופיעים באמצע הנבואה על צור וצידון, שאני תכף מגיע, כי אמרתי שזה נושא שצריך לדבר עליו לחוד, וזה אני אדבר תכף. בכל אופן, תראו רגע את פרק כ"ח, שני פסוקים. פרק כ"ח, פסוקים כ"ה וכ"ו. שני פסוקים, פרק כ"ח, פסוקים כ"ה כ"ו. תסתכלו בבקשה, ספר יחזקאל, פרק כ"ח, פסוקים כ"ה כ"ו. הנה תכף אנחנו ניגש לפרקים הללו, הפרקים שעוסקים בצור וצידון. פרק כ"ח, פסוקים כ"ה כ"ו. כתוב שם כך, ספר חזקאל, פסוקים פרק כ"ח, פסוקים כ"ה כ"ו, כה אמר השם אלוקים, בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי יעקב, וישבו עליה לבטח, ובנו בתים ונטו חרמים, ישבו לבטח, בעשותי שפטים לכל השתים אותם מסביבותם, וידעו כי אני השם אלוהיהם. במילים אחרות, מה אומר פה הנביא? ההקעה שהיכו הגויים השונים את עם ישראל איננה עוברת ריקם. יש דין ויש דיין. וכל מי שהיה שותף בחורבן הזה ברמה זו או אחרת, השם יבוא איתו חשבון. יותר מזה, לא רק שהשם יבוא איתו חשבון, הקדוש ברוך הוא בסופו של יום ישתמש בעמים הללו כגורמים שיהיו הגורמים המסייעים בתהליך השיבה והגאולה. ופה הוא אומר בפירוש, אני הולך להכות אותם, אני הולך להשתמש בהם, כפי שעוד נראה בהמשך, לצורך תהליך הגאולה. וזה מביא אותנו לפן נוסף למיקום של הפרקים הללו. יש פה אמירה מאוד מורכבת. האמירה האחת היא, כן, שיש דין, יש דין ויש דיין. ובכן, אל תחשבו כל העמים האלה זה. את הדברים האלה מלמדים בעיקר את עם ישראל. המסר שעובר פה, כפי שאמרנו, לא מגיע אליהם של האומות הללו, זה מגיע לאוזניהם של
החבורה שיחד נמצאת עם יחזקאל, הם שומעים את הדברים האלו כשמתרחשים בשעת המצור והחורבן. יש פה במידה מסוימת איזשהו מבוא לפרקי הגאולה והנחמה. ומבחינה זאת אנחנו מוצאים שהעמים שנמצאים פה בתווך הם גם אלה שמבצעים את הפורענות, אבל הם גם אלה שיהיו שותפים ביישום הנחמה והגאולה. וכפי שהוא יתאר בהמשך, שהגויים הללו יהיו שותפים בתהליך הזה, והם יהפכו להיות הגורם שהם יסייעו לתהליך הזה של שיבת ציון, ושיתפך הגלגל ותבוא את גאולת ישראל. אז הנה, כה אמר השם אלוקים, בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו עליה לבטח, וכו' וכו'. גם תהיה אנישה, והם גם יתפסו תפקיד, כפי שנראה בתהליך שיבת ציון, בהבאת עם ישראל, בוויכוח איתם. בכל אופן, יחסי ישראל ואומות העולם תופסים מקום מרכזי מאוד, כפי שהדברים גם עולים בפרקים הבאים, כן? בפרקים הבאים שמדערים פה על על האנישה שתבוא על הגויים, והנושא הזה של אומות העולם, איך הם ישפיעו. יש פה כמה וכמה וריאציות לעניין הזה, לא ניכנס כרגע כל הפסוקים וכל הרעיון הזה, אבל הנושא הזה תפס מקום מאוד מאוד מרכזי ומאוד מאוד חשוב, כך שפרקים על הנבואות של העמים הם בעצם אמירה דו-כיוונית, גם אמירה שהולכת לכיוון חשבון עם העמים שהיו שותפים בפגיעה בעם ישראל, ושהם עתידים להיענש, ושקדוש ברוך הוא יבוא איתם חשבון. זהו צד אחד של המטבע, וזהו מטבע מאוד חשוב, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב כדי שיבינו העם כרגע מה האנישה המזומנת להם, ושלא יחשבו שעם ישראל כביכול הופקר, כביכול אין בעל הבית. יש בעל הבית, יש דין, יש דיין, יש מנהיג לבירה, שום דבר לא קורה סתם. אמירה מאוד מהותית, מאוד חשובה בעת הקשה הזאת. מצד שני, גם לראות אופק חיובי גם בתוך הארץ הנורא, גם בתוך המציאות הקשה הזו, לראות את האופק שיבוא. האופק הזה יבוא גם בלא רצונם של בעל כורחם של האומות, אבל עם ישראל ייגאל, והם יהיו שותפים בתהליך התיקון והגאולה, שכפי שהם היו שותפים בחורבן, יהיו שותפים גם בתהליך שיבוא לאחר מכן. מי שבסופו של דבר לא יעלה מעל הבמה זה עם ישראל, שיחזור ויתקבץ, שיחזור לארץ ויחזור לקבל מעמד בכורה במשפחת העמים. תובנה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד מהותית, ולהשמיע את הדברים הללו כאן בשעת השבר הקשה הזה, בשעת השפל הגדולה הזו, יש לזה ערך ממדרגה ראשונה מבחינת האופק, מבחינת הכוחות שעם ישראל יכול וצריך לגייס כדי לעבור את תקופת השבר הנורא בעיצומו של השבר. אבל כשיש איזה קו אופק, יש איזה סמן, יש איזה מין חזון שיכול לשמש תמרור של יעד, של רוממות, הוא נותן הרבה כוח, הוא נותן הרבה עוצמה. גם אם בתווך המציאות קשה ומסובכת, יש לנו אופק מובטח אלוקי שדברים יתקיימו, ולכן אפשר לגייס כוחות גם לעבור את שעות השבר הקשות והמרות, כי יש הבטחה אלוקית שעם ישראל ישוב לחיות על אדמתו במיטבו. זאת נקודה מאוד חשובה ומאוד מהותית דווקא בעת הזאת. כך שבאיזשהו מקום פרקי הנבואות על העמים בשעה של שיא החורבן, שוב אנחנו מדברים עכשיו, כן? איך אומרים תמיד ככה את אותו מדרש מפורסם, שמתי נולד המשיח? מתי נולד המשיח?
בתשעה
באב. כן, כן, כשאנחנו נמצאים בשיאו של החורבן, בעצם צריך כבר לראות את התיקון הגדול שעומד באופק, שעתיד להיות. וזאת נקודה מאוד מהותית ומאוד מאוד חשובה. אז זה בעצם מה שקורה פה מבחינת הפרקים, מבחינת האופק של הפרקים הללו, תוך כדי זה שאנחנו נמצאים בעיצומו של השבר הגדול. בסדר? אני חייב לכם עכשיו תשובה ומענה לשלושה פרקים של צור וצידו. אז לקבל ארבעה פרקים למעצמות ולמה העתיד לקרות איתם, וואלה, הגיוני. לתת פרק אחד להמון מואב וכו' וכו', הגיוני. למה לתת שלושה פרקים לצור וצידון? וואלה, שלושה פרקים לצור וצידון, נראית מציאות הזויה, יותר מדי, מה הקטע? כפי שאמרתי לכם קודם, אם הייתי נותן לכם לחלק את העסק הזה, הייתם מחלקים באופן טבעי לשתי קבוצות, מעצמות ועמים קטנים. לא הייתם בעלים בדעתכם ליצור איזה מין קבוצת ביניים שלישית שהיא צור וצידון. כן? התשובה היא באמת נעוצה בדבר מאוד מעניין, וזה באמת נפרוס איזה מערכת קשרים מאוד מיוחדת, כי הסיפור שלנו והרומן שלנו עם צור וצידון הוא רומן מאוד מאוד מיוחד. מתי התחילו או מתי הגיע לסיוע, אתם זוכרים? ימי שלמה, דוד ושלמה, אין ספק, הגיע לסיפור עוד גם לאחר, נכון? אין נפקא מינה. ואחר כך, אחד הפרקים. אבל הפרקים של הרוממות של היחסים הללו, הם באמת דוד ושלמה. באמת, מה מיוחד בצור וצידון, שכבר דוד ושלמה ראו בהם שותף? אני רוצה להזכיר לכם...
עליהם עצים.
בבקשה?
עליהם עצים.
עליהם מה?
עצים.
עצים? נכון. אלה הם עצים, אבל לא העצים במיוחד, דווקא התמחות אחרת שלהם. גם העצים שסייעו בעניין בית המקדש, ותכף אני חוזר גם לך. אבל היה להם דווקא התמחות נוספת, שגם אותה שלמה למד, וזה היה התמחות באיזה תחום? גם, אבל זה קשור בעיקר לסחר, סחר בינלאומי, הים, יורדי ים, יורדי הים, ספנות. מה הביא את העושר הגדול, את העוצמה הכלכלית הגדולה שתכף נדבר בה, של צור וצידון? היא אותה יושבת לחוף ים, אומנות הים, הניווט בים. מכירים את הצורים והצידונים שהם חלק ממה שקוראים בלשון עם פייניקים. לפייניקים הללו היו מושבות לאורך כל חופי הים התיכון, גם בצפון אפריקה וגם במערב המזרח התיכון, היינו חופי ישראל, סוריה, לבנון, צפונה, ובדרום אירופה, יוון, בספרד, בצרפת, באיטליה. בקיצור, היה להם מושבות, וכולם היו יורדי ים, והם היו הראשונים ששלטו בסחר הימי הבינלאומי שבין כל החופים הללו. איך אני יודע? אני יודע את זה גם מתוך ההיסטוריה, אבל איך אני יודע מתוך יחזקאל? הוא פרק נפלא, פרק כ"ח. תסתכלו רגע בבקשה, פרק כ"ח. בפרק כ"ח אנחנו מוצאים תיאור מאוד מעניין. פרק כ"ז, טעות שלי. פרק כ"ז, כן? פרק כ"ז. אנחנו מוצאים בפרק כ"ז תיאור מרתק. עוד מעט נחזור לפרק כ"ו וכ"ח. פרק כ"ז, במרכז, ויהי דבר השם אלי לאמור, ואתה בן אדם, שא קינה, אשא על צור קינה. פרק כ"ז בספר יחזקאל. ואמרת לצור, היושבת על מבואות ים. אין יושבת על מבוא הים. רוכלת העמים אל איים רבים. מה זה רוכלת עמים? סוחרת. נכון? היא לסחר בינלאומי, איים רבים. כה אמר השם אלוקים, צור, את אמרת אני כלילת יופי. באמת הייתה כזאת. בלב ימים גבולייך. באמת היא גרה... צור, דרך אגב, הייתה פעם אי. אי, לחלוטין. מי שהפך אותה לחצי אי, ויצר את הרצף היבשתי, מי שהתחיל את זה, זה קודם מה שקראנו עם נבוכדנצר המלך בבל, שבעצם ניסה לבנות סוללה יבשתית, דורך כמה מאות מטרים, וליצור ממש סוללה כזאת, שתחבר את צור לחוף, כדי לאפשר מאבק צבאי עליה. כי כשאתה לעשות מאבק צבאי על עיר בצורה באי, אז יש לה באופן טבעי מגננה של המים. אתה לא יכול לקרב כוחות. והם עשו מבצע גדול, כפי שקראנו קודם, אמרתי לכם קודם, בפרק כ"ט, פסוק י"ז, זו אותה נבואה הכי אחרונה, והיא ב-27 שנה, בראשון באחד לחודש, היה דבר השם אלי לאמור, בן אדם, נבוכדנצר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדולה אל צור. ומי היו החיילים שלו? שבויים. כל ראש מוקרח וכל כתף מרוטה. אין לו כך הרבה שבויי מלחמה, הוא השתמש בהם כעובדים כדי ליצור את הרצף היבשתי הזה, לשפוך את הסוללה הזאת. בסופו של דבר לא הצליח לבצע את זה, ושכר לא היה לו ולחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. אז בסופו של דבר הוא לא הצליח, הוא התחיל. מי שסיים את זה היה אלכסנדר מוקדון, שלב יותר מאוחר, והוא הצליח לגמור את הסוללה הזו הצליח ככה גם להשתלט על צור. עכשיו, למה אני מזכיר את כל אלה? כי צור פעם הייתה, כפי שכתוב מתאר אותה פה, בלב ימים. היא יפה יפה. עכשיו, הוא מתאר כאן את צור בתור עונייה. עונייה. שהעונייה הזאת בנויה ומכילה בתוכה סחורות מציוד שקיים מכל העמים, ופה יש לכם רשימה של העמים שאיתם היא סחרה, הייתה רוכלת העמים. היא סחרה עם כל אלה. הנה הכתוב מספר לנו בפסוק ה', ברושים מסניר בנו לך את כל לוחותי, ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עלייך. התורן שלך היה מארז בלבנון. את הברושים עשו לוחות ארז כדי לצפות את הסיפון, את הדפנות. אלונים מבשן עשו משותייך, את המשותים עשו מעצי אלון שהובאו מהבשן. קרשך עשו שן בת השורים יקיטים, עשו את המשטח של הסיפון משן שנהב, ספינה תענוגים, ספינה יפהפייה. שש ברקמה ממצרים היה מפרסך להיות לך לנס, דיינו לקחו לעשות בדים למפרס, הביאו את מיטב הבדים מאיפה? ממצרים. תחלת וארגמן מיה אלישה היה מחסך, אלישה זה כפריסין. יושבי ציון וציודון וערבד היו שתים לך, הם היו המלאכים, הם היו יהודי הים המומחים. חכמייך צור היו וח, הם החובלייך. מי היה רב החובל? צור, הם היו המפקדים. זקני גבל, גבל זה ממלכה בסמוך לצור, וחכמיה היו וח מחזיקי בדקך, בדקך זה מי שעושה תחזוקה, בדק, כן? כל עוניות הים ומלכיהם היו וח לערוב מערבך. דיינו, מכל המדינות שבהם היה ספנות, כולם הגיעו לנמל של צור, כי הייתה הנמל המרכזי של כל העולם העתיק. פרס ולוד ופוט היו בחילך אנשי מלחמתך. היה לך הרבה כסף, יכולת להביא שכירי חרב מכל מיני מדינות ממיטב הלוחמים. מגן וכובע תילו וח, הם נתנו הדרך. בני ארבד וחילך על חומותייך סביב, וגמדים במגדולותייך היו שלטיהם תילו על חומותייך סביב. הם... תרשיש סוחרתך מרוב קולון, בכסף, ברזל, בדיל ואופרת נתנו עברייך. בתרשיש היו כסף, ברזל, בדיל, אופרת, כל מיני חומרי גלם שיובאו משם. יוון, מיוון הבית, כן? יוון תובל ומשך, שמות הארצות שקשורות ליוון, הם הרוכלייך. מה הם הביאו בנפש אדם? הביאו סחר עבדים. וכלי נחושת נתנו מערבך, הביאו כלי נחושך. מבית תוגרמה, סוסים ופרשים, ופרדים, בני דדן, רוכלייך, עם רבים, סחורת ידך, קרנות שן ואובנים, שן אבים, הביאו משם. בקיצור, כל ארץ הביאה את המיטב ואת המייחד בארם, סוחרתך, בנופך, ארגמן ונקמה ובוד ורמות וקדקות. יהודה וארץ ישראל הם הרוכלייך. ובמה הצטיינה ארץ ישראל ומה הייתה היחידויות שלה? בחיטי מניגד ופנג ודבש ושמן וצורים נתנו מערבך. ארץ ישראל הצטיינה בחקלאות הנפלאה שלה, ואת מיטב החיטים, את דבש, שמן, מכירים את זה, עם מה שילם שלמה על העבודה שנתנו הצורים והצידונים בתקופתו באמצעות עודפי תוצרת חלקלאית, לא זוכרים, חיטים, שמן, דמשק סוחרתך ברוב מעשייך מרובון, ואין חלבון וצמר צחה, ודן ויוון מאוזל בזבנייך נתנו ברזל, עשות קידה וקנה, דדן אוכלתך. בקיצור, יש לכם פה רשימה של עוד ועוד עמים עד הסוף, רשימה ארוכה שמתארת לנו את הסחר הבינלאומי הענף שניהלה צור וצידון עם כל העולם כולו, ואין ספק שהכל השפע הזה נשאר והגיע גם אליהם. את הממלכה עוצמתית, הייתה איזה מין מעצמה כלכלית, היא לא הייתה ארץ עם עוצמה צבאית אלא עוצמה כלכלית בזכות הכישורים. באמת, איך הצליח שלמה להגיע למלכת שבא ולכל המקומות? באמצעות נתיב הספנות שהוא פתח עם צור וצידון. דרך אגב, זה גם משהו מאוד מעניין, כן? ששלמה שיתף את הצורים וצידונים גם בבניית בית המקדש. והשיתוף שלהם מבניית בית המקדש נבע לא רק בגלל היכולות הטכנולוגיות שלהם, היה פה גם איזשהו רעיון עוד יותר עמוק. אז כדי להסביר את הרעיון הזה אני רוצה להעביר אתכם בזריזות לכמה ביטויים מתוך פרק כ"ח. תראו את פרק כ"ח, שוב ההצלחה של העוצמה הכלכלית וההצלחה בכלל. פרק כ"ח פסוק א', ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם, אמור לנגיד צור, כה אמר השם אלוקים, יען גבה לבך, ותאמר אל אני, ומושב אלוהים ישבתי. כן, הוא תפס גובה, הוא חושב את עצמו אל אלוהים. בלב ימין, ואתה אדם ולא אל, ותיתן לבך כלב אלוהים. הנה חכם אתה מדניאל, וכל סתום לא עממוך. בקיצור, אתה חושב, בחוכמתך ובתבונתך עשית לך חיל, ואתה עזב הכסף באוצרותיך, ברוב חוכמתך, ברכולותך, הרבית חיליך, את עושנך, את רכושך, ויגבל לבבך בחיליך, מה שקוראים שם, כן, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. לכן, כה אמר השם אלוקים, יען פיתך את לבבך כלב אלוהים. חשבת את עצמך, כל יכול, בעל הבית גדול, כל העוצמה העולמית אצלי, אינני מביא עליך זרים, עריצי גויים, והריקו חרבותם על יפי חוכמתך, וחיללו יפעתך. לשחת, למוות, לבור המוות יורידוך, ומתת. ממוטטי חלב בליל, בליל ימים. אתם זוכרים את התמונה הזאת של פרק, שראינו קודם, נכון? של מצרים, של כולם שם ימות. האמור, תאמר אלוהים, אני לפני הורגך, מה תגיד? פוס, אל תרגו אותי, אני אלוהים, לא כדי לכם להרג אותי. ואתה אדם ולא אל, ביד מחלליך. מותי ערלים תמות ביד זרים, כי אני דיברתי נאום השם אלוקים. ודבר השם אלאמור בן אדם, סכינה על מלך צור, מרדה למר, כה אמר השנים, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי. בעדן גן אלוהים היית. תראו זה ביטויים. כל אבן יקרה מסוחתך, עודם פתדה ויעלום, תרשיש שום וישפה, ספיר נופר וברכת וזהב. מה זה מזכיר לנו פה את אלה? תחושת. פסוק י' ד', את כרוב ממשך השוחך. מזכיר לנו את הכרובים, איפה? איפה? בבית המקדש וגם אולי בגן עדן, זוכרים? שם את הכרובים. קודם ראינו בגן, בעדן גן אלוהים היית, נכון? נכון? ונתתיך בהר קודש אלוהים, היית בתוך אבני שהתהלכת. כן? תמים אתה בתוכך מיום מברכה, עד אם נמצא אבלת הבך. אם אנחנו מדברים פה, על שחצנות שהייתה אחרי איזה שלב שהוא היה מיועד לגדולות. איזה גדולה. פה אני חוזר עוד פעם לתובנה של הקשרים המיוחדים שהתחלתי לדבר אתכם קודם. שלמה ראה בבית המקדש שהוא בנה לא רק מרכז לעם ישראל, אלא מרכז לעולם כולו. שהרי הוא אומר בפירוש, וגם הנוכרי אשר יבוא מרת נחוקה, אשר לא ממוחה ישראל הוא. ובא והתפלל לפניה בבית הזה, ושמעת אל תפילתו, כן? למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוהים, אין עוד. כך אומר שלמה בתפילתו במלאכים א' בפרק ח', מופיע שם בפסוק סמך, הפסוק האחרון, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוהים, אין עוד. במילים אחרות, צור וצידון הפכו להיות, בגלל הקשרים הענפים שלהם עם העולם כולו, לא רק ספק של ידע וטכנולוגיה, שזה חשוב בפני עצמו, וזה שהוא שיתף אותה מלכתחילה בבניין המקדש, בהבאת חומרי הגלם, כן, וכל מה שקשור בעניין הזה, כי הוא רצה בעצם לתת להם תחושה של שותפות בבית המקדש. מי שבונה דבר מראשיתו הוא מחובר אליו. הוא באמת רצה לתת לו את התחושה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. באמצעות צור וצידון, שלהם היו יחסי מסחר בינלאומיים ענפים ומפותחים, ובאמצעות הקשר ההדוק שהיה להם עם כל העולם, הם היו לא רק ממלכה כלכלית עם עוצמה גדולה, הם גם היו צינור תקשורת לאנושות כולה. איזה מין מערכת הפצה של, כמו סחורות, אפשר להפיץ גם אמונה. פה אני אוסיף לכם עוד מידע שלא מופיע בכתובים, שאלף בית של צור וצידון הוא אלף בית הכי קרוב לכתב העברי העתיק, גם במספר האותיות וגם בצורה. זאת אומרת, הייתה כאן פה גם קרבה טכנית תרבותית שאפשרה להעביר בקלות דרך אותו, דרך כמו שאני אומר היום, שיש לנו אותה תוכנת מחשב. כן? אני יכול בקלות רבה להעביר מתחום לתחום. כשאתה נכנס לשתי מערכות תוכנות שונות, אז יש קצר. אתה לא יכול להעביר ממרשת אחת לרשת אחרת. כשיש אותה רשת, קל לך מאוד להעביר ממעגל אחד למעגל אחר. באמת הרשת שפרסה הצור וצידון בעולם כולו הייתה בעצם תשתית אדירה להעביר את התכנים של תורת ישראל דרך מערכת ההפצה של צור וצידון בעולם כולו. ולכן מדברים פה במושגים של בית המשקדש, של המשכן, של החושן, של גן עדן, כל מיני דברים נפלאים. היה חלום גדול של שיתוף הדוק דרך צור וצידון, שדרכם יגיעו לחזון אחרית הימים במידה רבה. היה פה אכזבה גדולה והייתה פה נפילה גדולה. וימי אחאב זאת הדוגמה הבולטת לכך שבמקום שמערכת הקשרים הענפה שנוצרה עם צור וצידון תגרום לכך שישראל ישפיעו על צור וצידון ודרכם ובאמצעותם על האנושות כולה, הגלגל התהפך. והתרבות שהביאה לפה איזבל בת את בעל מלך צידונים הייתה תרבות של עבודה זרה. זה גם חלק מהמאבק הגדול של אליהו באותה עת, כי פה מונח על כף המוזניים פוטנציאל עצום של השפעה גדולה החוצה. השאלה היא רק מי ישפיע על מי. האם צור וצידון ישפיעו על מה שיקרה בעם ישראל, או עם ישראל ישפיע על מה שיקרה בצור וצידון דרכם על האנושות כולה. פה היה מונח, ולכן גם המושגים הללו, לכן גם המרחב הנפח הגדול של פרקים על צור וצידון, למרות שלא הייתי מצפה שהם יקבלו נפח כל כך גדול. יש במילים אחרות, הדיון פה הוא בעצם דיון של עם ישראל מול אומות העולם, הן בשבר והן בתקווה והן בחזון הגדול. אלה בעצם הדברים שעולים כאן בפרקים הללו, הפרקים שבתווך בליבו של ספר יחזקאל. יש, עשינו היום איזו סקירה ככה מאוד יסודית על קבוצת הפרקים הזו עם דגישים על הנושאים המרכזיים, ובעזרת השם בפעם הבאה נדבר על קבוצת הפרקים של פרקי הנחמה והגאולה. אוקיי? להתראות.
אני לא מפחד ממנו.